העגל. אם לא היו טועים בספירת הימים, לא היה חטא העגל. כן. אז עכשיו צריכים להבין שזה שהם טעו, למה הם טעו? למה באמת הם, איך יהודי חושב להתחיל לספור את היום מהיום ולא מהלילה? את צריך להבין שיש פה, יש פה רעיון מאוד עמוק. זה שהם ספרו את היום בלי הלילה, זה מבטא איזשהו סדק בתפיסה האמונית שלהם. עכשיו, אנחנו יודעים שזה שהלילה קודם ליום, זה משהו מאוד עקרוני בהתנהלות של העולם. אנחנו רואים שלפני האביב, לפני שיש פריחה, יש חושך, יש שלכת, יש חורף. העולם נתון בתרדמה. אנחנו יודעים שלפני הצמיחה יש את הריקבון של הזרע בתוך האדמה. אנחנו יודעים שזה זה קשור למבנה של העולם, שהלילה קודם ליום, שהאור נולד מתוך החושך, או כמו שאומר המהר"ל, שההיעדר קודם להוויה. שמעתם פעם את הדברי? ההיעדר קודם להוויה. לפני הוויה יש חושך, לפני האור יש חושך. לפני שאישה מותרת לבעלה, יש שבועיים נידה. הקשר בין איש ואישה מתחיל דווקא מהריחוק ביניהם. מדינת ישראל נולדה מתוך הסתרת הפנים של השואה הנוראה. אנחנו רואים שזה משהו שקשור למבנה של העולם. זה לא מקרי ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה המשמעות שהערב קודם ליום. אז צריך, ככה שמעתי ולמדתי מהרב יעקב פיינגולד, שכבר הזכרתי את שמו השנה כמה פעמים, והוא הסביר ככה, שהיום הוא מבטא את מציאות החיים הגלויה. יש אור, אנחנו רואים, אנחנו פועלים, יש גוף, אנחנו רואים. מה אנחנו רואים? את מה שאפשר לראות. היום מבטא את הצד הגלוי של החיים. את חיי הגוף וחיי המעשה. יש את כאן? הלילה מבטא את מה שנסתר מאיתנו. מה נסתר מאיתנו? הנשמה. את הנשמה אנחנו לא רואים. לפני חיי הגוף יש משהו עלום, שהוא הרבה יותר גבוה מהמושגים שלנו. מה זה? הנשמה. זה שהערב קודם ליום, זה אומר שאין ערך לכל מציאות החיים הגלויה אם זה לא מתחיל מהנשמה. אם היום לא מבטא את הערב, אם חיי המעשה לא מבטאים את הנשמה, את הצד הנסתר והפנימי של החיים, החיים לא שווים. כל הערך של היום זה רק מתוך הלילה. ואנחנו צריכים להבין שיש לילה. ומה זה הלילה? הלילה זה אומר שיש מציאות שהיא חשוכה מאיתנו. היא יותר גדולה מהמושגים שלנו. היא נסתרת מאיתנו. זה חיי עולם, זה חיי נצח, זה חיי נשמה, זה האלוקות, זה הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול מהמושגים שלנו. וכל הערך של חיי היומיום והבניין המעשי, זה רק מצד שהם מבטאים את הגודל הזה של הלילה. עכשיו זה שבני ישראל ספרו את היום בלי הלילה, זה כבר אומר משהו. זה אומר שיש פה איזשהו סדק באמונה. יש פה איזושהי נטייה לרצות את החיים מצד עצמם, שלא מתוך הלילה, שלא מתוך הנשמה. יש פה איזושהי התחלה של התפרקות של חיי המעשה מחיי הנשמה. ואז כשאתה רוצה לראות את היום בלי הלילה, אז כבר מתחיל להתפתח בך חוסר סבלנות כלפי הלילה. אז מי צריך את הלילה? מי צריך את החושך הזה? ואז יש פחד מהלילה. כשיש את ההסתכלות ההרמונית על ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אנחנו לא פוחדים מהערב, כי אנחנו יודעים שהערב מבטא תוכן חיובי. בערב השמש לא מסתלקת, אנחנו בטוחים שבערב ובלילה האור לא נעלם, אלא הוא רק מתכסה. למה הוא מתכסה? כדי לזרוח, שהאור יזרח מחדש. אבל מה קורה בלילה? בלילה יש התגברות של האור. האור הולך ותופץ תאוצה לקראת הזריחה שלו מחדש. ואז כשאנחנו תופסים את היום ואת הלילה, גם היחס שלנו ללילה הוא חיובי. למשל, אנחנו יודעים שהמרחק שבין איש לאשתו הוא לא יוצר נתק. להפך, הוא הולך ויוצר געגוע פנימי מאוד חזק, ואז יש חידוש מאוד גדול של הקשר. זאת אומרת, דווקא מתוך הלילה, היום מופיע ברמה הרבה יותר גבוהה. ברגע שאנחנו מבינים את הפואנטה של ויהי ערב ויהי בוקר, אז אנחנו, יש לנו יחס סימפתי לערב. יש לנו יחס סימפתי ללילה. אבל עם ישראל כבר איבד את זה. ועכשיו עם ישראל נתון במציאות של לילה. מה זה הלילה? משה רבנו לא איתנו. משה רבנו זה שמש. בלי משה רבנו החיים שלנו לא נסבלים, בלתי נסבלים. אבל בגלל שעם ישראל כבר יש בו את הנטייה לרצות את היום בלי הלילה, אז כבר אין לו הסתכלות חיובית על הלילה. ואז עם ישראל לא מסוגל להתרומם, להבין שכל יום שמשה רבנו נמצא במחיצת הקדוש ברוך הוא, הוא מושך את העולם עוד יותר למעלה, ואנחנו הולכים ומתעלים. עם ישראל כבר לא שם. כבר לא מסוגל לראות את זה. ומבחינתו, ההיעדרות של משה רבנו זה חורבן של הכל. תסתכלו, אומר את זה רש"י במילים שלו, בעמוד 31. אומר רש"י, בא השטן וערבב את העולם, והראה דמות חושך ואפלה וערבוביה, לומר, ודאי מת משה. מה זה השטן? השטן זה מי שמטה את המבט שלנו להסתכל על המציאות באופן חלקי. שטן זה יצר הרע. מה זה יצר הרע? שהוא ממקד אותנו כאן ועכשיו. אל תחשוב בגדול, תחשוב בקטן. עכשיו במתן שלך מקרקרת, תיכנס לאכול. מה אתה חושב? אתה צריך להתחיל לשאול כשרות? יצר הרע זה הכוח המצמצם, החלקי. בדיוק עכשיו ראיתי כתבה על מישהי שעומדת להתחתן עם גוי לא עלינו. אז, ואחותה היא בדיוק הפוך. אז היה ויכוח, אבל היה באמת ויכוח מכובד. אז היא אומרת לה, לי חשוב עם ישראל, כלל ישראל, זה שאת מתחתנת עם גוי, זה מפורר את השלשלת, את הכוח של עם ישראל. ואז היא אומרת לה, מה אכפת לך אם אני מתחתנת עם מישהו שאני אוהבת אותו וכיף לי איתו ונעים לי? זה יצר הרע. יצר הרע זה תסתכל כאן ועכשיו. כיף לך? נעים לך? פה נגמר החשבון. רגע, מה עם האידיאל? מה עם עם ישראל? מה עם כלל? מה עם האידיאל של החיים? זה יצר הרע? זה ראייה חלקית. ראייה חלקית זה שאתה עכשיו כבר רוצה לראות את היום בלי הלילה. ואז מתפרק. מתפרק את ההרמוניה שבין היום והלילה, ואז הלילה הופך להיות משהו מאיים. זהו זה. אין סיכוי שמשה רבנו יחזור. הלילה זה חושך. הלילה זה היעדר אור. אבל אתם זוכרות שאמרנו שהלילה זה לא היעדר אור, זה רק כיסוי, נכון? כדי לאפשר את הזריחה מחדש. אבל בעם ישראל הראה דמות חושך ואפלה וערבוביה לומר, ודאי מת משה. זאת אומרת, על העם משתלט המבט החלקי. ואז למעשה הם מאבדים את החשבון הכללי. ואז תראו, יש הגדרה של דוד המלך לחטא העגל בעמוד 32, שורה ראשונה, תסתכלו באמצע, בתחילת העמוד, שכחו אל מושיעם. יש לכם? שכחו אל מושיעם, עושה גדולות במצרים, נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף, ויעשו עגל בחורה וישתחוו למסכה וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. זאת אומרת, מה הביא לתבנית שור אוכל עשב לעגל? ויעשו עגל בחורב, שכחו אל מושיעם, עושה גדולות במצרים, שכחו את המהלך הגדול, הכללי, שהם נמצאים. וואו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, דאג לנו למנהיג, האכיל אותנו מן במדבר, דאג לנו להמתיק לנו את המים, הכל, רוצה לקרב אותנו להר סיני, איזה תהליך גדול יש פה. והם ברגע אחד איבדו את המבט הכללי. ואז כשאתה מאבד את המבט ההרמוני הכללי, אתה שוקע בחלקיות, אתה שוקע בחיסרון של ההווה, ואתה לא רואה מילימטר מעבר לזה. וזה מפתח בך את הצד האנוכי, את מה שאין לי, את מה שחסר לי, את הרע, אתה רואה את הרע, ואז אתה נהיה אדם גס. איפה זה בא לידי ביטוי? לא כתוב ויאמרו אל אהרון קום עשה לנו אלוהים, אלא ויקהלו על אהרון. אומר הרב הירש בעמוד 32, מה זה ויקהל העם על? הביטוי יקהל על פירושו לבוא על מישהו באספה המונית, לגבור על מישהו בכוחה של אספה המונית, בלשוננו עליהום. הם באו על הארון בעלי יום. או שאתה איתנו או שאנחנו הורגים אותך. ובאמת חזל אומרים שהם הרגו את חור, כי חור לא רצה לשתף איתם פעולה. בכל אופן אנחנו עכשיו מבינים שההתנפלות הכוחנית של העם על הארון נובעת ממה? מהחלקיות. מההתמקדות בחלק, בחיסרון, ברע. בסדר? ואז העם אומר קום עשה לנו אלוהים. מה זה קום עשה לנו אלוהים? רוב מוחלט של המפרשים אומרים שאין פה בקשה של עבודה זרה, אלוהים מעשה ידי אדם, אלא אלוהים בתורה זה דיין, זה שופט, כן? נתתיך אלוהים לפרעו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה לא שעכשיו משה יהיה אלוהים, אבל אתה תהיה מושל בפרעו. כך אומר החזקוני בעמוד 33 למעלה. ויאמר אליו קום עשה לנו אלוהים, ופירוש אלוהים שופט ודיין ומנהיג ודבר, דבר זה מנהיג, כמו שאמר השם למשה ראה נתתיך אלוהים לפרעו. זאת אומרת קודם כל זה לא בקשת עבודה זרה אלא בקשת הנהגה חלופית למשה. עכשיו כדי לעמוד בדיוק על שורש חטא העגל אנחנו צריכים להבין שהבקשה של הנהגה חינופית לא נבעה מזלזול במשה, אלא להפך. דווקא בגלל שויאמינו בהשם ובמשה עבדו, עם ישראל העריץ את משה, שעם ישראל ידע שלא קם נביא לעם ישראל כמשה עוד. משה זה משהו מיוחד. והעם לא היה מוכן להתפשר על משהו פחות מזה. בואו נראה. קודם כל נראה את ההרצה שלהם למשה, בסדר? אז אומר הנציב, למה הם אמרו משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים? כי הם באים ואומרים, משה לא רק הוציא אותנו, כל אחד היה יכול להוציא אותנו, לא, הוא לא רק הוציא אותנו טכנית, הוא העלנו, הוא רומם אותנו למדרגה עליונה, הוא תיהר אותנו מכל האליליות של מצרים, מכל התרבות של הזימה, הוא רומם אותנו, הוא העלה אותנו, והוא גרם לזה שאנחנו נהיה ראויים להנהגה אלוקית ישירה. קדוש הוא עושה לנו ניסים, משהו, אין דברים כאלה. בואו נקרא את זה בנציב, עמוד 63, וזהו אשר העלנו, שהעלה את כוחנו, שנהיה ראויים ליציאת מצרים, לא רק הוציא אותנו טכנית, לא, היה צריך להרים אותנו שבכלל נהיה ראויים ליציאת מצרים, והנהגה ניסית. והם ידעו שאין תחליף למשה. משה, כמו שהוא מאמין בעם ומסור לעם, הם לא ימצאו מנהיג בסדר גודל של משה רבנו. לכן הם אומרים, כי זה משה האיש אשר העלנו ממצרים. מה הם הוסיפו במילה זה והאיש? אז אומר הכתב הקבלה חידוש מרעיש. אומר שיש משמעות למיקום של המילה זה במשפט. מה ההבדל אם אנחנו אומרים זה בית, או אם אנחנו אומרים בית זה? מה? יותר מדויק. כשאני אומרת זה בית, זאת הגדרה של מהות. זה בית ולא צריף ולא חנות. זה, מה זה המהות של זה? זה בית. זה בית זה הגדרה מהותית. בית זה, זה ספציפי. הבית הזה ולא בית אחר, זה זיהוי טכני. מבינות? איזה גאונות של הכתב והקבלה. זה בית, זו הגדרה מהותית. מה זה הדבר הזה? בית זה, הכוונה בית זה ולא אחר, זה זיהוי טכני. אילו הם היו אומרים, משה זה, אז הם היו מתכוונים, משה זה ולא מוישה ינקל, מישהו אחר משה, שקוראים לו משה. אבל אומרים, זה משה. זה, הוא הגדרה, הוא עונה להגדרה משה. אין משה אחר. והוא האיש. ולשון האיש במקרא זה חשיבות. אז משה האיש, הוא האיש שבמהותו הוא משה, והוא בעל החשיבות שאין עוד מלבדו. תסתכלו, אומר את זה הכתב הקבלה בעמוד 34, והוא המכוון כאן באומרם זה משה. אף שחטאו בנפשותם לבחור בדבר אשר ילך לפניהם, תכף נראה שזה שהם ביקשו הנהגה זה חטא, הנהגה החלופית, בכל זאת הודו במעלת משה ובמדרגתו הנפלאה ואמרו זה משה. זאת אומרת, העם מבקש הנהגה חילופית למשה מתוך הערצתו את משה. עכשיו שואלים המפרשים, למה בכלל הם היו צריכים לבקש הנהגה חילופית? הרי משה רבנו, כשהוא עלה להר סיני, הוא השאיר ממלאי מקום. הוא השאיר את אהרון וחור, והוא אמר, יש פסוק מפורש, הוא אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם. מי בעל דברים ניגש עליהם? יהיו בעיות, יהיו שאלות, יש כתובת. אפשר לפנות לאהרון וחור. אז לא צריך לבקש הנהגה חלופית. משה רבנו דאג לממלאי מקום בזמן היעדרותו. אז מה פתאום מבקשים הנהגה חלופית? כותב בעל ספר אבני שואם, שזה פעם ספר שקיבלתי במתנה מאחת התלמידות, שזה היה סבא שלה, הוא חתנה של הרב, של הרבנית ליאור שחור, של הרבנית ליאור, שהיא בעצם שחור במקור. אז זה חמיה, הרב שחור, ואז הוא כותב את הספר אבני שואם. אני אומר לכם, הוא כתב את זה רק בשביל שנביא את הסוגיה של חטא העגל. ואז הוא כותב שם הדבר מופלא. למה בכלל הם ביקשו הנהגה? כי הם לא היו מוכנים להתפשר על משהו פחות ממשה רבנו. זאת אומרת, הם ידעו שכל אדם בסופו של דבר הוא אדם, ויש לו יכולת להתבלבל. ולכן המפגש שלנו עם דבר השם דרך מישהו אחר, זה לא בדיוק דבר השם. אבל משה רבנו, התורה שהשם נתן לנו נקראת תורת משה. למה? כי משה רבנו הוא צינור טהור. כל מה שאתה שומע ממנו זה פונקט נקי לגמרי דבר השם. זאת אומרת, עם ישראל רצה את דבר השם בצורה הכי עליונה, הכי נקייה, כמו משה רבנו. שימו לב, זה מבהיל. חטא העגל לא מתחיל מבגידה בהשם. חטא העגל מתחיל מזה שאנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא ברמה הכי עליונה. אז מה זה קום עשה לנו אלוהים? מסביר בעל אבני שואם. תסתכלו בעמוד 35. לא רצו לבחור באיש קרוץ מחומר. למה? ביותו בעל בחירה, והוא עלול לטעות בנתיבות החוכמה העליונה ולהטעות את העם אחריו. לא, אנחנו רוצים 100% שלמות אלוקית עליונה. ועכשיו, אז מה הפתרון? רצו להתקין מקום להשראת שכינה בתוכו, שלא יהיה בעל בחירה, אלא מקום מקודש שתתרכז בו ההשפעה האלוקית, ועל ידי זה ימשיכו את דרכם לארץ ישראל. בעצם מה הם רצו? משכן, משכן. הם רצו משכן, שהקדוש הוא יתגלה עליהם באופן ישיר, לא על ידי מתווך. זה היה רעיון טוב, לא? אבל הם הקדימו את המאוחר. הם ביקשו משהו שלא על פי השם, אבל תכף נראה מה בדיוק הייתה הבעיה. הם לכאורה רצו את הדבקות האלוקית העליונה, ולא היו מוכנים להתפשר על משהו פחות מתורת השם במדרגה הכי עליונה והכי נקייה שלה. פחות ממשה לא מוכנים. אז לכאורה יש פה שקיקת קודש עליונה מאוד. אז מה הבעיה? הבעיה היא... מה? כן. איך הם חשבו שמשה טעה? הם לא חשבו שהוא טעה, הוא פשוט אחר. יש דברים שלא תלויים בו. חשבו שוודאי משה אמת, שטן, ברגע שאתה שוקע בראייה החלקית, הנה, זאת בדיוק התשובה. אז מה הייתה הבעיה? אם יש להם כזאת שקיקת קודש עליונה וטהורה, מה הייתה הבעיה? הבעיה שהם כבר ספרו את היום בלי הלילה. זאת אומרת שזה כבר ישב על המקום שרוצה את היום בלי הלילה, זאת אומרת רוצה את החיים מצד עצמם ולא כביטוי לנשמה. הבנתם אותי? בשביל מה אנחנו רוצים את הדבקות האלוקית הכי עליונה? כדי שזה יצליח לנו את החיים. כדי שעל ידי זה ימשיכו את דרכם לארץ ישראל, ונצא מהמדבר הגדול והנורא, נחס הרע והקרב, וצימאון אשר אל מים, ונגיע אל המנוחה ואל הנחלה. זאת אומרת, אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, ברף הכי גבוה, הכי עליון, אבל למה? בשבילנו. אנחנו לוקחים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מניחים אותו בכיס שלנו. אנחנו רוצים אותך ריבונו של עולם, הכי גדול. למה? כדי שהחיים שלנו יהיו הכי מוצלחים, הכי מאושרים. אז אנחנו משעבדים את הקדוש ברוך הוא לנטיות ולשאיפות שלנו, ואנחנו כבר לא עובדים את הקדוש ברוך הוא מצד שזאת האמת של החיים. שהוא ברא את העולם, הוא אמר ויהי, וזאת האמת. מה זה חשוב אם אני עכשיו אצליח או לא? העיקר זה שאני הולך אחרי ריבונו של עולם, כי זאת האמת. רצו לשעבד את הקדוש ברוך הוא להצלחות שלהם. לכן אף על פי שהם עדיין לא ביקשו עבודה זרה, התורה מנסחת את הבקשה הזאת בלשון רבים. עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. לא ביקשתם עבודה זרה, ביקשתם אותי. אבל בשביל הצלחת החיים זה כבר עבודה זרה. מבין. למה? כי באמת באמת אתם כבר לא רוצים אותי. מה אתם רוצים? אתם רוצים בריאות, אתם רוצים פרנסה טובה, אתם רוצים ילדים טובים שלא יעשו צרות. אתם רוצים את עצמכם. אתם רוצים כבר הרבה דברים. אתם לא רוצים באמת רק אותי. זה שורש חטא העגל, וזה מבהיל. למה זה מבהיל? כי החטא הזה עוד לא תוקן, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתם יודעות שהקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל. אני חלי, ואיחר אפי בהם, ואחלה. ואז משה רבנו מתפלל ומתחנן, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, 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 אני, וביום פוקדי ופקדתי עליהם את אבונם. השואל רש"י, מה זה וביום פוקדי? אני אגבה מהם את המחיר של אבון חטא העגל כמעה כמעה. ביום פוקדי, כל יום שאני אפקוד אותם על אבונותיהם, הם ישלמו לי קצת מזה גם על חטא העגל. מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שחטא העגל לא כופר, ועדיין אנחנו צריכים להמשיך לחפר עליו בכל הדורות. אף על פי שישראל עשו תשובה, ישראל עשו תשובה. אין לנו זמן לעסוק בזה, אבל אם אתם רוצים, יש פה בהמשך הספר, אני רק אגיד את זה במשפט אחד, הקדוש ברוך הוא אמר להם, תקשיבו, אני נותן לכם הכל, נותן לכם ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, אני אשמיד את כל שבעת העמים, תיכנסו לארץ ישראל, כל מה שהבטחתי יתקיים, רק לא אני, על ידי מלאך. אני לא אנהיג אתכם באופן ישיר, אלא אני אשלח מלאך שילך לפניהם. עם ישראל כבר קיבל הכל, ארץ זבת חלב ודבש, אין עמים, יהיו לכם שקט ושלווה, ברגע שעם ישראל שמע שזה לא השם, לא רוצים. לא שווה לנו. כל ההצלחות של העולם הזה לא שווה לנו. אם אתה, הקדוש ברוך הוא, לא תתגלה עלינו בכבודך ובעצמך, במלוא הערת החיים השלמים, כל החיים שלנו, כל טובות ההנאה שלנו, לא שוות. כתוב, והתאבל העם, והתאבלו העם, כל אחד הוריד את זה, תסתכלו את זה שם, דברים מופלאים מאוד. אף על פי כן, חטא העגל עדיין לא כופר. למה? כי חטא העגל זה היה פיצוץ מאוד מאוד גדול. ואתם יודעות, תמיד אני מושלת את זה, אני נותנת דוגמה כזאת, לא עלינו, יכול להיות אדם שעבר תאונה דרכים מאוד קשה. התפרק לגמרי, מול העיניים שלי אני רואה מישהי כזאת. והיום היא על הרגליים שלה, עם הכוח רצון שלה, באמת, זה באמת תחיית המתים. אבל בינינו, הגוף שלה כבר לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. היא כבר חיה לגמרי. נראה שהכל חזר לקדמותו, וזה לא. וזה לא. הקדוש ברוך הוא כיפר לנו על חטא העגל. מחה לנו. חזר להשרות שכינתו בתוכנו, משכן. אבל המציאות כבר נפגעה באופן כזה, שרק מהלך של דורות, יצליח לנקות את המציאות לגמרי מהשאריות של חטא העגל. חטא העגל הוא הפיל את המציאות, צריך ללמוד את זה, זה ספר שלם, אי אפשר בשיעור אחד, הפיל את המציאות לנתק גמור, לנתק גדול בין הגוף לנשמה, שעד שנתגבר על זה, זה ייקח עוד הרבה זמן. בכל אופן, אז אנחנו מבינים מה שורש חטא העגל. זה דבר, אתם יודעות, זה כל כך חשוב, כי בדיוק זה העניין שעליו עבדה הארץ. אבל לפני שאני אדבר על זה, אני רוצה שתראו כמה זה נפלא. בעמוד 37, אהרון אומר לעם, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשכם בניכם ובנתכם והביאו אליי, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזני והביאו אל אהרון. אנחנו לא ניכנס עכשיו לשאלה, למה אהרון ביקש מהם להביא את הזהב? מה, לכאורה הוא משתף איתם פעולה ולעשות משהו בניגוד לצו השם, נכון? זה ללמוד את אהרון ואת מדרגתו ולאן הוא כיוון, זה עוד שיעור. אבל אני רוצה לעמוד על דבר אחד, בסדר? הוא ביקש מהם להביא את נזמי הזהב אשר באוזני. נזם באוזן. זה מסתדר לכם? נזם זה תכשיט. של האף. תסתכלו. בשאלה 3 בעמוד 37, שואל הספטי כהן, השח על התורה, ויקשה מהתורה ומהנביאים ומהכתובים, הנזמים הם באף, לא באוזני. הנה מהתורה כתוב, ועשים הנזם על הפה. מי אומר את זה? מי שם את הנזם על האף שלה? מה? לא שמעת. נכון, אליעזר לרבקה, יפה מאוד. ומהנביאים כתוב, הטבעות ונזמי האף, ומהכתובים נזם זהב באף חזיר. הנה הוכחה משולשת שנזם זה תכשיט של האף. מה עושה הנזם באוזן? זה בדיוק חטא העגל. זה בדיוק משקף את ההתבלבלות של חטא העגל. למה? מה זה האף? האף זה העיבר שדרכו אנחנו נושמים, נכון? בלי האף, בלי הנשימה, אין נשמה. אין הופעת חיים, נכון? זאת אומרת שהאף זה האיבר שמפגיש אותנו עם הצד הכללי של החיים שלנו, עם הנשמה. בלי לנשום אין נשמה, נכון? האוזן היא איבר חלקי. הוא ממלא פונקציה מסוימת, האוזן שומעת, אבל עדיין אפשר לחיות בלי לשמוע, נכון? מה? בסדר, אבל הפה מה שמיוחד, לא, דרך אגב זה לא נכון לנשום דרך הפה, תמיד מדריכים בתרגילי נשימה לנשום דרך האף, כי באף יש מסננים, ודרך הפה אדם, האוויר שהוא נושם לא מסונן וזה לא בריא. התפקיד של הפה זה דיבור. התפקיד של האף זה לנשום. בסדר? עכשיו, האוזן היא שומעת, היא ממלאת פונקציה חלקית. הם לקחו את הנזם של האף ושמו אותו באוזן. מה זה מבטא? אנחנו רוצים לחיות את הכלל הגדול על פי השמיעה הסובייקטיבית שלנו. אתם מבינות? אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. אבל בשביל להצליח בזה את החיים עצמם, אנחנו לוקחים את הגודל ומצמצמים אותו נורא. ועל זה עבדה הארץ, ופה אנחנו ממש מגיעים עכשיו לתשעה באב. אבל תשעה באב זה מתחיל משורש חטא העגל. זה לרצות את הקדוש ברוך הוא כדי להצליח את החיים שלי, לא כי הקדוש ברוך הוא זאת האמת בפני עצמה. ואז שואלים חז"ל בגמרא, שכחתי באיזה מסכת, סלחו לי, שואלים חז"ל, שואל הנביא ירמיהו, על מה עבדה הארץ? על מה התחייבנו חורבן וגלות? ואז כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא שאל את השאלה הזאת לחכמים, לזקנים, לנביאים, ולא ידעו לענות. לא ידעו לענות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים? אני אגיד לכם. על עוזבם את תורתי. ככה כתוב בנביא, על עוזבם את תורתי. שואלת הגמרא, מה? בימי שלמה, לא למדו תורה? לא קיימו מצוות? מה זה על עוזבם את תורתי? עונים חז"ל, לא הכוונה שלא למדו תורה, אלא שלא ברכו בתורה תחילה. למדו תורה, בטח שלמדו תורה. היו גדולי תורה, היו נביאים כפליים כיוצאי מצרים, אבל לא ברכו בתורה תחילה. מסביר הנהר"ל מה הכוונה. לא ברכו. איך יכול להיות? למדו תורה, לא ברכו, ולא אמרו ברכות התורה. אמרו, אומר המהר"ל, אמרו. אבל מה? לא נתכוונו לתוכן שבמילות הברכה. ומה אנחנו אומרים במילות הברכה? ברוך אתה השם שבחר בנו כל עמים. ברוך אתה השם נותן התורה. כשלמדנו תורה, שכחנו מי נתן לנו אותה. מה הכוונה? שכחו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה? אז גם את זה שמעתי מהרב יעקב פיינגולד, שהוא הסביר, הוא דייק פה דיוק נפלא. חז"ל אומרים, לא שלא ברכו בתורה, אלא לא ברכו בתורה תחילה. מה זה התחילה הזה? בתחילת הלימוד לא ברכו. לא ברכו את השם שאתה נותן לנו את התורה. בסוף הלימוד ברכו. מה זה אומר? רק בסוף הלימוד, אחרי שהתרוממו מהלימוד, אמרו, וואי, איזה תורה, אין על התורה הזאת. כמה היא גדולה, כמה היא מרוממת, כמה היא משמחת את ליבנו. אז ברכו. למה לא ברכתם קודם? לפני שהרגשתם את הרוממות, לפני שהרגשתם את השמחה, לפני שהרגשתם מתחבר לי, לא מתחבר לי. מעצם זה שהשם נתן לנו את התורה, על זה תברכו, שהוא נותן התורה, שאנחנו אוהבים אותו, לא מה שהתורה עושה לנו. האהבה שלנו לא מתחילה לתורה, היא מתחילה מנותן התורה. וככה אומר המהר"ל משפט חריף, תסתכלו בהקדמה לתפארת ישראל, זה ממש מזעזע. אבל הוא אומר, מתוך שאהבו את התורה, לא אהבו את נותן התורה. איך זה יכול להיות? אוהבים את התורה ושוכחים שהקדוש ברוך הוא נתן, כי אם אתם אוהבים את נותן התורה, אז אתם תברכו על עצם הזכות בכלל ללמוד תורה עוד לפני כל מה שהיא עושה לכם. עוד לפני כל ההשפעות החיוביות שלה עליכם. זה שבהתחלה לא ברכתם, אלא בסוף, זאת אומרת שאתם אוהבים את התורה ולא את נותן התורה. זאת אומרת שאנחנו, על זה עבדה הארץ. למה על זה עבדה הארץ? פה זה הפואנטה. כי ברגע שאתה לא באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, עם כל מה שזה אומר, אז עוד מעט אתה תגיע לתורה, ואתה תלמד בה משהו שלא בדיוק תתחבר אליו, לא בדיוק יסתדר לך, שלא תרגיש שזה גורם לך רוממות. אז מה? תגיד, על זה אפשר לוותר. זה החיידק שמפורר את כל היחס לתורה. אז אומרים חז"ל, בימי שלמה היה קיימה סיהרה בשלמותה. אתם יודעות מה זה הביטוי הזה? האור של הירח היה קיים בשלמותו, כמו שיהיה לעתיד לבוא. והיה אור הלבנה כאור החמה. מה זה אור הלבנה כאור החמה? הלבנה זה משל לחיי העולם הזה. והשמש זה משל לחיי עולם הבא. חיי לבנה שהם כבר השתקפות גמורה של השמש, זה לעתיד לבוא, שכל העולם הזה יבטא את האור האלוקי, זה לעתיד לבוא. ככה היה בימי שלמה. אז מה קרה? מה קרה? על מה עבדה הארץ? היו כפליים נביאים לישראל מיוצא מצרים. אז אין. כי כבר בימי שלמה היה החיידק הזה, שבלכו בתורה בסוף ולא בהתחלה. וזה, החיידק הזה, ברגע שהוא נמצא, הוא מסוגל לפורר את הכל. משל, למה הדבר דומה? משל, שאנחנו נראה לפנינו אדם ג'לובט, בריון, שרירי, פתאום מתעלף, מת. מה קרה? עושים ניתוח, מגלים שמאחורי כל הבריאות הזאת הסתתר איזשהו חיידק, נסתר, שאף אחד לא ראה ולא חלם שיש דבר כזה. ברגע אחד, הכל התרסק. בימי שלמה, עם כל שלמות החיים שהייתה שמה, כינן החיידק הזה שלא ברחו בתורה תחילה, ועל זה עבדה הארץ. כי ברגע שאנחנו לא הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא מצד האמת, שזאת האמת, אלא מכל מיני שיקולים אחרים, זה חיידק שמסוגל לפורר את כל הבניין. בשעת אמת, שיש התלבטויות, שיש קשיים, זה לא יחזיק. זה לא יחזיק. אם אין אמת ויציב ונכון וקיים וישר, גם לא יהיה אהוב וחביב ונחמד ונעים. אז אנחנו לא באמת נאהב את התורה. אנחנו נחשוב שאנחנו אוהבים את התורה. אבל אי אפשר לאהוב את התורה בלי לאהוב את ריבונו של עולם. ועל זה אנחנו צריכים לעשות תשובה גדולה. ואיפה אנחנו עושים על זה תשובה? אנחנו מתפללים. ותהר ליבנו לעובדך באמת. זה התפילה. שתזכה אותנו ריבונו של עולם, שאנחנו נעבוד אותך באמת. לא מצד מרגיש לי, מה זה עושה לי, מה הרווח שלי, מה התועלת. לא מעניין אותי. זה לא שהתורה נגד חיים טובים ונעימים ונוחים. אבל זה לא מתחיל מזה. זה התוצר לוואי. אמת. אז יש גם נעים ונחמד. אבל זה לא מתחיל מהנעים והנחמד. זה מתחיל מאמת ויציב ונכון וקיים. וזה המיוחד בעם ישראל. אתם יודעות שגם אצל הגויים יש צדקה ומשפט, יש בתי דין. לא נותנים לגנבים ולרוצחים להסתובב חופשי, נכון? לא רק אצלנו יש לא תגנוב, לא רק אצלנו יש לא תרצח. אבל יש הבדל תאומי בין הלא תגנוב ולא תרצח בעם ישראל לבין לא תגנוב ולא תרצח באומות העולם. הם עושים משפט כדי להיטיב את החיים מצד עצמם. אוי ובוי, הם הסתובבו לנו ברחובות, גנבים ורוצחים, לא נוכל לישון טוב בלילה. כל המוסר האנושי עומד על טובת הפרט. זה לא באמת מוסר שיכול להוביל את העולם לתיקונו. למה? כי הוא עדיין מסתובב סביב הציר האגוצנטרי. ומה זה תיקון עולם? תיקון עולם זה לתאר את העולם מהאגוצנטריות, מהאנוכיות. זה להיות אנשים אידיאליסטים, כלליים. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. אנחנו רוצים עולם מתואר, בלי אנוכיות, בלי רשעות. רק המוסר האלוקי, שזה לא תגנוב ולא תרצח בעם ישראל. אנחנו נלחמים בגנבות, למה? כי זה נגד האמת האלוקית. זה לא משנה בכלל, זה נוח לי, לא נוח לי. האמת האלוקית אומרת שזה לא נכון שאחד יגזול את השני, זה לא אמת. אתם יודעות שבעם ישראל התגלעו כל מיני חילוקים חברתיים, סכסוכים, ואז משה רבנו היה צריך לשפוט אותם. ומה הוא אומר ליתרו? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. עם ישראל לא בא לפתור בעיות עם שכנים. אנחנו באים לדרוש את אלוקים. איך האמת האלוקית מתגלה דרך המקרה הזה, דרך הסיטואציה הזאת? אנחנו לא מתעסקים בדברים קטנים. אנחנו מתעסקים בדרישת אלוקים. כי זאת האמת שאותה אנחנו רוצים לברר בעולם, ולאורה אנחנו רוצים ללכת. ואנחנו מתייחסים לכל השאלות והחילוקים שעולים במציאות כהזדמנויות שדרכם אנחנו נפגש עם האמת האלוקית. אתם מבינות? אז לא נותר לי אלא לאחד לנו, לעצמנו, לכל עם ישראל ולעולם, שנזכה באמת לכוון את דעתנו לרצון השם כפי שהוא, ותאר ליבנו לעובדך באמת. ובזה יהיה תיקון בעזרת השם בחטא העגל עד כמה שידינו הדלה משגת.